לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, כף ב' באלול, תו שין ע' הוא יומן לפי שעה. היום אנחנו נפתיע, אנחנו לא נעסוק בתחילת שנת הלימודים, על תחילת השנה, לא ספק האירוע המרכזי של היום, אתם תוכלו להמשיך ולהתעדכן בכתבות ובמבזקים אצלנו כאן בערוץ 7, אנחנו נעסוק בכמה עניינים אחרים שנמצאים בכל זאת על סדר היום. ביום שישי כוח משמר הגבול מעכב את מנכ״ל ארגון שוברים שתיקה אבנר גבריהו ושני פעילי שמאל קיצוני נוספים, בהם גם עורך הדין מיכאל ספרד, שהגיעו לסיור באזור מצפה יאיר לאחר שהם עוקבו לחקירה ושוחררו. מצייץ גבריהו ומבהיר: אנחנו נחזור לסייר בדרום הר חברון בקרוב מאוד, כך הוא כותב. אנחנו נדבר עם אבירם זאבי, יושב ראש ארגון עד כאן, הארגון שמנהל מאבק ארוך להרחקתם של פעילי שמאל ואנרכיסטים מיישובים ומסביבתם. נשמע ממנו על הטענה המרכזית שמציג הארגון שלו. לפי הטענה הזו, ארגוני האנרכיסטים הם שמייצרים את ההסלמה ואת ההצסה. בלעדיהם הייתה הגזרה רגועה בהרבה, ללא עימותים, ללא התלהמויות וללא מאבקים עם חיילים ומתיישבים. נדבר עם עורך הדין מוריס הירש, מבחירי חוקרי מכון מבט לתקשורת הפלסטינית, מי שעמד בראש התביעה הצבאית ביהודה ושומרון עד לפני שנים אחדות. הוא יספר לנו על נתונים שנאספו במכון ומצביעים על קשר לכאורה בין בכיר ברשות הפלסטינית לאחד המחבלים שביצעו את הפיגוע הראשון בבנייני התאומים בניו יורק בשנת 1993. נדבר גם על הכתבה הגדולה בפרס אבישי בן חיים בריאיון לישראל היום, את עמדתו על תנועת ש"ס, הרדיפה שרודפת האליטה את ראשי המפלגה הזו, השינוי הדרמטי שלטעמו חוללה המפלגה בכל סדרות הציבור בישראל, והסיכוי שאולי היא תיעלם עם נטישת מצביעיה, כך לפחות לפי הסקרים. נדבר על הכתבה הזו והדברים שעולים מנה עם הרב חיים אמסלם, בעבר כזכור איש שס, אבל כבר לא מעט שנים מחוץ למפלגה הזו. הוא דוחה את טיעוניו של אבישי בן חיים, והוא יהיה כאן כדי להסביר ולהציג עמדה שונה בתכלית. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. ביום שישי האחרון, כוח משמר הגבול מעכב את מנכ״ל ארגון שוברים שתיקה, אבנר גבריהו, יחד גם עוד שני פעילי שמאל קיצוני, והם גם עורך הדין מיכאל ספרד, הגיעו לסיור באזור מצפה יאיר. הם עוקבו לחקירה, אבל לאחר שהם יצאו ממנה, אז גבריהו מצייץ: אנחנו נחזור לסייר בדרום הר חברון בקרוב מאוד. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שמנהלים מאבק ארוך להרחקתם של פעילי שמאל ואנרכיסטים מאזור ההתיישבות וסביבתה. אבירם זאבי, יושב ראש ארגון עד כאן, שלום לך.
שלום, שלום, יום טוב לכולם, המאזינים ולכם.
בין הטענות המרכזיות שאתם מציגים שוב ושוב למערכת הביטחון, גם הטענה שאתם אומרים בעצם פעילי השמאל והאנרכיסטים הם אלה שמלבים את ההסלמה הפלסטינית לאורך לא מעט שנים.
נכון, אני רק ברשותך אחדד איזושהי הגדרה. כן. אנחנו לא מכנים את החבר'ה האלה פעילי שמאל, אתה יודע, שמאל זה דבר לגיטימי, החבר'ה האלה זה פעילים אנטי-ישראלים. להיות אנטי-ישראלי זה כבר דבר שהוא קצת פחות לגיטימי. כשאתה בא ותוקף את הצבא, את החיילים, את המדיניות של, את המדיניות בכלל של הימצאות יהודים בשטח, את כל הפעילות הזאת, אתה כבר הרבה מעבר למגרש הפוליטי של ימין ושמאל, אתה פשוט לא רוצה את קיומה של מדינת ישראל.
כן, אבל אם אתה כבר נכנס לסמנטיקה הזאת, אז יכולים לומר לך אותם פעילים, תשמע, אנחנו רק לטובתה של המדינה, אנחנו רוצים ששמה יהיה טהור בעמים, אנחנו רוצים שחיילי צהל ידיהם יהיו נקיות מידיו של הכיבוש האכזרי, וסוף סוף תוקם כאן מדינה פלסטינית שתשב לאורך שנים בשלום לצד מדינה ישראלית, ללא כיבוש וללא גזענות ואפליה.
תראה, בסוף אנחנו מכירים איזה ויכוח עתיק, אתה יודע, לא ניכנס אליו עכשיו, נכון? כי אני רוצה לגעת בליבה, אבל בגדול מה שהם אומרים לך, ואני מאמין גם לצד השני, אתה יודע, לערבים שמדברים, אומרים לך אנחנו רוצים מדינה פלסטינית, ולצידה מדינת כל אזרחיה. מדינת כל אזרחיה, אני לא נותן לה יותר מ-10 שנים עד שהיא מאבדת לחלוטין את הזהות היהודית שלה, הופכת להיות מדינה ערבית ונבלעת בתוך אותה מדינה פלסטינית שפה חולמים להקים. ככה שאתה יודע, אפשר לחלום חלומות, אפשר לדבר על... אני מכיר גם את הטענות, אתה יודע, של האנרכיסטים טוב טוב מבפנים, כמו שמדברים בינם לבין עצמם, שמדינה פלסטינית דו-לאומית מהים עד הנהר, הרי Palestine will be free from the river to the sea. זה משהו שהם אומרים, זה לא משהו שאני אומר. וכשהם אומרים את זה, אני מאמין להם, כי הם אומרים את זה בינם לבין עצמם, אתה יודע, וחלקם גם לא מסתיר את זה.
אתה יודע מה, אתה יודע מה.
ולכן, בוא ניגש מה שנקרא לעיקר, אחרי שככה ליבנו מי החבר'ה שאנחנו מתמודדים מולם.
אז זהו, אני רוצה אבירם, אבל מכיוון שאמרת שאתה מכיר את הטקסטים הפנימיים שלהם, אני רוצה, אנחנו לא מכירים את הטקסטים האלה, אז בוא תסביר לנו, אם הם אומרים מדינה פלסטינית מהים ועד הנהר, ובינם לבין עצמם הם אומרים אני ישראלי או אני בסופו של דבר יהודי, איפה הם רואים את עצמם חיים ביום שאחרי?
כמו שאמרת, באיזושהי מדינה אוטופית ישראלית, רב ישראלית, אתה יודע, באיזושהי הגדרה כזאת היא לא ממש ברורה, רב לאומית שבה אין חשיבות לדגל, אתה יודע, זה פילוסופיה מאוד מאוד עמוקה, זה תפיסת עולם מאוד מאוד עמוקה שבה יש רק את אני ועצמי, הקולקטיב זה משהו נחמד, אבל אין לו שום השפעה לגבי, אני אעשה מה שאני רוצה. זה סוג של, אתה יודע, אנרכיה, אם אנחנו ניקח את זה, זה לא רק בישראל, אגב, זה תופעות שאנחנו רואים בכל העולם. מה שחשוב זה אני, וזה הכאן, ועכשיו, ואין שום עניין של מורשת, ואין שום עניין להיסטוריה.
אני אזרח העולם, זה הרעיון?
כן, כן, הרי מה, כל המגמות האלה של שריפת דגלים, אתה יודע, או כל מיני דגלים שפתאום אומרים לך מה זה צריך לאומנות, לאומיות, אתה יודע, כל גילוי לאומי, כל גאווה לאומית הופך בשנייה ללאומנות. מספיק לקרוא מאמר וחצי בארץ כדי להבין את הקו מחשבה הזה, שבעצם בא ואומר אין שום משמעות ללאום. אתה יודע, זה מתחיל עוד לפני זה, הרי מה זה בסופו של דבר מדינה? מה זה בסופו של דבר עם? זה סוג של בית ומשפחה, אתה יודע, בגרסה המאוד מורחבת שלו, שדואגים אחד לשני, כמו שיש לך בית ומשפחה שדואגים אחד לשני, ואז יש לך שכונה ויישוב ועיר, ויש בסופו של דבר מדינה. הם מנסים לפורר, ואנחנו רואים את זה בעוד הרבה מקומות, את כל המסגרת הזאת, מרמת המשפחה, מהמסגרת הגרעינית הקטנה ביותר, ואחרי זה לקחת את זה. ואת זה אני אומר באמת בתור, אגב, בחור איש חילוני, לא מגיע עכשיו עם איזושהי תזה דתית כזאת או אחרת, או תפיסת עולם דתית כזאת או אחרת, אלא כבאמת בן אדם חילוני לגמרי. ולי זה כואב לראות את זה, כי אני רואה, אתה יודע, איך זה מחלחל, מרמת באמת הגרעין הקטן ביותר, ועד לרמת המדינה, לקחת את הדברים האלה ולהפוך אותם ללא רלוונטיים, לפסולים, אתה יודע, ללא נכונים, והדבר הזה אסור של לתת לו, מה שנקרא, לגדול ולהתעלם ממנו, כי אם אנחנו נתעלם, אנחנו נקבל אותו אחר כך גדול יותר בצורה שבה לא נוכל כבר לטפל בו.
עכשיו בוא רגע ניגש באמת למאבק הזה שלכם, אתם מתעדים לא מעט אירועים, אתם שולחים אנשים משלכם להסתנן אל תוך ההפגנות יום שישי פה ושם, וכל מיני אירועים כאלה ואחרים, ואתם רוצים להוכיח בעצם, כמעט אפשר לומר, שאלמלא אותם אנרכיסטים, אלמלא אותם פעילי שמאל, כל הגזרה הייתה הרבה הרבה יותר שקטה.
נכון, והראיה היא העובדה בשטח. אתה רואה למצורך העניין, אגב, מפי העיר, איפה ש... היה אותו סיפור ביום שישי, הוא מקום מועדף על ידי אותו ארגון תאיוש, ידוע לשמצה. וכשאנחנו היינו מצטרפים לשם, אז אתה רואה שם, אתה רואה צון ביום שישי וביום שבת, בעיקר בשבת בבוקר, דווקא בזמן שבו המתפללים מהיישוב יוצאים מבתי הכנסת, מגיעים ועושים פרובוקציות, ואז מתחילים כל אותם עימותים, שבגינם לצורך העניין עכשיו שוברים שתיקה מגיעים למחות. הרי החיים לא מתחילים ונגמרים בשישי שבת, יש שם שבוע שלם, במהלך כל השבוע, רואי הצון, רואים את הצון שלהם, ועובדים באדמה, איפה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, כמה שהם רוצים, ואף אחד לא מפריע להם. משום מה, בשישי ובשבת, הצון מחליט שהוא מגיע למצפה יאיר, ושם הוא רוצה לאכול. ודווקא שם מתחילים כל האימותים והפרובוקציות. זאת אומרת, יש לך חמישה ימים בשבוע שהם שקטים לגמרי, וכל אחד עושה את העבודה שלו בשקט, ובסופי שבוע כל האימותים קורים. זה ברור שזה משהו מלאכותי. זה שם, וזה, אתה יודע, בסופו של דבר את אותה תופעה, כמו שאמרנו, אתה מתעלם מזה שזה קטן, ואז זה מגיע לך בגדול. את אותה תופעה של הפגנות לכאורה לא אלימות, ואת אותן מחאות, שאנחנו לכאורה, מה זה לכאורה? אתה יודע, מול העיניים אתה רואה שהם מנסים לעשות פיגועים, אבל הם טוענים שזה לא אלים. ראינו שהם עושים איזה יבוא ישירות לעזה. זאת אומרת, מה שנתנו שיקרה ביהודה ושומרון, אחרי זה מגיע לעזה. ואנחנו בדיוק לזה באים ואומרים, עד כאן, חבר'ה, בואו נעצור את זה. בשלב שזה עדיין נשלט, בזמן שזה עדיין יחסית קטן, והפרובוקציות שראינו במצפה יאיר, אנחנו היינו שם כבר בשנת 2014, כבר בשנת 2015. וזה דברים שהיה אפשר וצריך לעצור. ומה שאנחנו באים ואומרים, זה בואו, תנו צווי הרחקה. עכשיו זה צו של שטח צבאי סגור, זה גם טוב, זה אתה יודע, זה התחלה של משהו, ואנחנו רואים שדברים מתחילים לזוז. אבל יש אנשים ספציפיים שצריך אותם להרחיק מהשטח, כי הם אלה שמציסים, הם אלה שבאים לערבים ומציסים אותם, ומאיימים עליהם, אם לא תבואו לעשות את ההצסות, אז אנחנו נציק לכם, אנחנו נלך לרשות הפלסטינית, ונגיד שאתם משתפים פעולה עם הישראלים, שגם את זה ראינו ואת זה הוכחנו, ועזרא נאו הולך קיבל על כתב אישום והולך לעמוד מדין על העניין הזה.
אתה יודע, הזכרת את עזרא נאוי, וציפיתי שהשם שלו יצוץ מתישהו, ואני שומע כמעט בכל רעיון של אדם מכם את הדוגמה הזאת של עזרא נאוי.
כן, כי זו דוגמה בולטת שהציבור מכיר.
עד כמה הוא דוגמה ועד כמה הוא אדם יחיד? האם ישנם עוד אנשים שמגיעים עד כדי באמת הסגרה של פלסטינים לידי המוחברת, כדי שהם יעברו שם סדרת עינויים עד כדי מוות, בגלל שהם נמצאים בקשר כזה או אחר עם ישראלים?
הגיע לידינו שיחה מוקלטת שגם אותה פרסמנו, שראינו שגיא הירשוולד גם כן נוהג לאיים, וזו שיחה שאנחנו קיימנו אגב עם בחור ערבי שם מהאזור, שהוא אומר שגיא הירשוולד בעצמו אומר לו, לא תגיע, אני אעשה לך בעיות ברשויות. גיא בוטביה, גם כן מארגון תאיוש, הוא היה חלק מאותה כנוניה, משום שמו נשמת מכתב האישום, או לא יודע מה, לא הצליחו להשיג את אותה ראיית זהב שהשגנו כן על המקרה של עזרא נאוי, שזה ממש סיכום הפגישה שלו בביטחון המסכל, אבל הוא לחלוטין היה שם בתמונה, ידע מה קורה, השיג את הדברים, הוציא צילומים, הוציא דברים. זאת אומרת, זה לא להקה של איש אחד, הוא לא עשה את הכל לבד, יש סביבו אנשים שמכירים, שיודעים, חלק מעורבים יותר, חלק מעורבים פחות, אבל צריך לזכור, החבורה הזאת, רק שנייה, החבורה הזאת זה חבורה באמת לא גדולה, זה חבורה קטנה, אבל היא עיקשת, והיא אין לה יותר מדי מה לעשות, חוץ מלעשות את הדבר הזה, וזה מה שהם עושים, יש להם את המימון הקטן שלהם שמספיק להם, וזה הכל, מספיק שיהיה חמישה אנשים, עשרה אנשים שיבואו כל שבת לאיזשהו מקום לעשות הפגנה כזאת, היא בתמיכה של הרשות הפלסטינית, מה שנקרא, הוועדות העממיות וכל הדברים האלה, והנה לך פרעות קבועות כל יום שישי שעושות בלגן.
תאמר לי אבירם, אתם מראים את הצילומים האלה במכתבים מפורטים למערכת הביטחון, לא מהיום.
אנחנו כבר יצאנו לאור מה שנקרא ב-2016, אבל בקשר עם הרשויות כבר מ-2014-2015, בעברת מידע ככה וככה.
אז זה סדר הגודל, והשאלה שלי, איזה סוג של תשובות אתם מקבלים?
לפעמים זה התעלמות, לפעמים זה מביאים לנו מידע חלקי, בטענה שחלק מהמידע אי אפשר להוציא, כמו אותו מידע שאנחנו מבקשים תמיד לדעת, כמה מנועי גישה יש לחלופין מהצד השני של המפה. כמה פעילי, מה שמכנים בכל מיני מקומות פעילי ימין, אתה יודע, מורחקים בכל רגע נתון מיוש, קיבלו צווי הרחקה מיוש, ולעומת זאת כמה פעילים מהצד השני. שזה בשביל לבוא ולראות אם יש איזושהי קורלציה, אתה יודע, אם זה כלי שמשתמשים בו רק כנגד צד אחד, אז יש כאן אכיפה בררנית, וזה מצב לא טוב.
כשאתם מבקשים מידע כזה, לא מקבלים.
לא מקבלים, ואם מקבלים, אז מקבלים תמיד איזשהו מידע חלקי, בטענה שחלק מהמידע לא ניתן.
ומה לגבי, באופן ספציפי, כשאתם אומרים, הנה, תראו את התמונות, תראו את הצילומים, האדם הזה והזה פה נמצא בראש תהלוכה, בראש הסתה אל הגדר, בראש עימות מול חיילי צהל, אתם מקבלים תשובה מניחת הדעת?
לרוב לא, ובאמת כמו שאתה אומר, אנחנו מביאים את המסמכים בצורה הכי מפורטת. כולנו אנשי מקצוע מעולם התוכן המודיעיני בצורה כזאת או אחרת, כל אחד בתחומו. מי שאחראי על עריכת הדוחות ומי שאחראי על האיסוף בשטח. ומביאים באמת דוחות מפורטים, מכתבים מפורטים, תלונות מפורטות, עם ראיות, עם סימוכים, עם תימוכים, עם הכל. והטיפול הוא איטי מאוד, למרות שעוד פעם, אני אומר, יש איזושהי התקדמות, יש איזשהו גרף מאוד 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 איטי, אבל של התקדמות. אני חושב שבסופו של יום, העניין של סגירת השטח במצפה יאיר, אתה יודע, אני קורא את כל התגובות, כולם כמעט, כל התגובות כמעט הגיעו מהצד של מיכל רוזין ומוסי רז וזהבה גלאון. אבל, והבכי שלהם הוא, אתה יודע, אנחנו רגילים כבר לשמוע אותו, הדמוקרטיה מתה וכל הדברים האלה. אבל בסופו של דבר, ישו הגיע למסקנה שבמצפה יאיר מגיעים גורמים שעושים בלגן, ובלעדיהם הגזרה שקטה, וכשהם לא נמצאים, וכשהם נמצאים, שם הגזרה רועשת. אז אין פה שום הגנה, כמו שהם כותבים, הגנה על מתנחלים, והמתנחלים לא אומרים לאף אחד מה לעשות. יש כאן ישו שהגיע בסופו של דבר לאיזה הסכמה.
צריך לציין גם שאין מה לעשות, רוב המגיבים הקבועים של הימין שומרים שבת בצורה כזאת או אחרת, ולכן גם הבמה די פתוחה לכיוון התגובות משמאל, באירועים שכאלה של יום שישי.
כן, אני גם, נכון, אני גם חושב שזה חלק מהעניין של הפרעות, כמו שאמרתי לך, לא בכדי זה מכוון לשעות שבהם יוצאים מבית הכנסת, אתה יודע, חבר'ה שם מתארגנים ביום שבת בשעה 6 בבוקר מגיעים ומתחילים כדי כבר לתפוס את החבר'ה, את המתפללים של בית הכנסת בשעה 8:30 ביישובים. זה לא במקרה, אתה יודע, אני בטוח, אני מכיר שם את הנפשות הפועלות, את כל האנשים. בסופו של דבר מישהו שם קם ב-5 בבוקר בשביל להגיע לאיזושהי הפגנה. העיתוי הוא לא מקרי. שום דבר שם לא קורה במקרה, הכל שם מכוון. וכשאתה מציק לבן אדם בבית הכנסת, אז אתה מקבל תגובה הרבה יותר חריפה בדרך כלל. אם תבוא באמצע שבוע, כביכול לעזור לו אותו רועי צון, לכאורה מסכן, אז תבוא תעזור לו באמצע שבוע, תבוא פעם בכמה זמן צייע לו, למה דווקא בשבת, למה דווקא בזמן התפילה, למה דווקא סמוך לאותו יישוב. אז מישהו סוף סוף הבין את הטריק, אמר אוקיי, אתם מגיעים כל פעם למצפה יאיר שעשו פה בלגן, אל תבואו למצפה יאיר שעשו פה בלגן. וכשהם מגיעים, אז טוב מאוד, שנעצרו, סולקו, עוקבו, ושלא יחזרו למקום. אנחנו חושבים שהסם הזה צריך להיות מוכל ספציפית על אותם אנשים. ספציפית על אותם אנשים.
סגירת השטח, כמו שאנחנו עכשיו בו ככה נחתור לסיום עם טיפול באירוע הספציפי הזה, סגירת השטח היא מה? לתקופה מסוימת, לתאריך מסוים, למה?
אני חושב שמה שהם רוצים להגיע זה לאיזשהו צינון. לא ראיתי את הפקודה עצמה, לא הצלחתי למצוא את הפקודה עצמה שניתנה, למה התוקף של אותה סגירה, אבל אני מניח שהם סגרו אותו לאיזשהו זמן מוגבל, כדי להגיע לאיזשהו מטב של צינון הגזרה הזאת. בעצם אומרים, אל תתקרבו, בוא נעשה פה שקט, ואחר כך השגרה תחזור. אני עוד פעם אומר, אני לא חושב שזה נכון, כי סגירה בצו זה איזשהו צד שהוא קצת מרחיק לכת מצד אחד. לעומת זאת, לפעול מול אנשים ספציפיים זה משהו שהוא הרבה יותר הגיוני. אם אתה יודע מי האנשים שמגיעים ומציסים, אתה לא צריך לסגור את כל השטח. תפעל ישירות מול אותם גורמים בעייתיים שהם לא תושבי המקום, אין להם שום נגיעה למקום. אגב, עוד דבר אחד חשוב לראות פה זה שוב את החיבור הטבעי המאוד מאוד חזק הזה בין ארגון תאיוש לבין ארגון שוברים שתיקה. עכשיו, לי זה נראה מאוד טריוויאלי, לציבור יכול להיות שטיפה פחות, כי ארגון שוברים שתיקה במשך שנים ניסה למצב את עצמו כארגון של חיילים, של לוחמים, של אנשים שאתה יודע, שהיו בה, שהם אוהבי ישראל כמוני כמוך, ויום אחד אחרי השחרור הבינו בעצם, באו והבינו מה הם עשו. לעומת זאת, ארגון תאיו, שאיך שלא צובב אותו, אתה מדבר על ארגון מאוד מאוד קיצוני. זה לא ארגון של אוהבי ישראל בשום צורה ועניין, וזה לא ארגון של חיילים, ומי שאין שם בן אדם אחד שעושה מילואים, אגב גם בשוברים שתיקה זה די מחזה נדיר. והחיבור בין שתי הארגונים האלה זה משהו שבעבר הם ניסו עוד איכשהו להסתיר, היום הוא כבר ממש לא מוסתר. אנחנו רואים אותם, הם באים לתמוך, כשאנחנו הכחנו שעובר כסף בין שתי הארגונים האלה, הם הכחישו מכל וכל וטענו שמדובר בשירותי הסעות, זה ארגונים שחולקים את אותה אג'נדה, את אותם השקפות עולם, את אותם פעילות, וחלק מהמקרים גם את אותם פעילים. אז זה דווקא הדבר שגם כן חשוב ככה לראות אותו, כי זה עניין לדעתי מאוד מעניין, הנושא הזה של להפסיק להתבייש בחיבור עם תאיוש, וארגון שוברים שתיקה בא ומסיר את המסכה הזאת של ארגון של חיילים ציוניים אוהבי ישראל, אלא בא ושם, אנחנו ארגון עם אג'נדה קיצונית מאוד, אנטי-ישראלית, חוברים לארגונים הקיצוניים ביותר.
כן. טוב, אנחנו נחכה לראות איך הדברים האלה יבואו לידי ביטוי, מן הסתם, כבר ביום שישי הבא, אולי יום שישי שאחרי, בכל מקרה, כמו שהזכרנו בתחילת הדברים, מבחינתו של אבנר גבריהו, זה כבר יהיה בקרוב, הביקור הבא באזור הזה של מצפה יאיר, ואולי גם מקומות נוספים. אבירם זאבי, יושב ראש ארגון עד כאן, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה לכם, תודה רבה לכולם, גם למאזינים.
כל טוב. שלום ושבוע טוב, אנחנו אומרים לעורך הדין מוריס היר, שלום לך.
שלום ובוקר טוב, לך ולמאזיני.
מבחירי חוקרי מכון מבט לתקשורת הפלסטינית, מי שעמד עד לפני שנים אחדות בראש התביעה הצבאית ביהודה ושומרון, ואתם מוציאים מין דוח כזה שמלמד על כמה נתונים שמהם עולה לכאורה קשר בין בכיר ברשות הפלסטינית לבין אחד המחבלים שביצעו את פיגוע התאומים בשנת 93, במה מדובר?
בחודש האחרון הוחלף יושב ראש הרשות לאסירים ברשות הפלסטינית, זה הגורם שאחראי לתשלום כל המשכורות ולדאגה לכל האסירים המחבלים הפלסטינים. הבחור שמונה הוא בחור שלא הכרנו קודם, שמו קדרי אבו בקר, אבל כן, התחלנו לחפש, לנסות להבין מי זה הבחור הזה, ובמסגרת החיפושים מצאנו כל מיני מחקרים שפורסמו חלקם בסמוך לאחר הפיגוע הראשון במגדלי התאומים בניו יורק ב-93, ובהם קישור כביכול לבחור שנושא גם את השם קדרי אבו בקר. הסיפור מסתעף מכיוון שאותו קדרי אבו בקר עולה כמי שהיה הדוד של אחד המפגעים המרכזיים, ומי שהמפגע דיבר איתו עשרות פעמים בחודשים שטרם הפיגוע. הצלבנו ככל הניתן את המידע, ומצאנו שהקדרי אבו בקר שהוזכר במחקרים, הוא אותו כביכול קדרי אבו בקר, שכיום עומד בראש הרשות האסירים.
מה זה אומר, הצלבנו את המידע? הרי בסופו של דבר יכול להיות שיש איזה שניים, שלושה מוסלמים בעולם, ויכול להיות שהשמות ככה מצטלבים. אמנם זה לא מוחמד, שזה רוב מוחלט, אבל בכל זאת, גם בשמות יותר מורכבים, יכול להיות תאום.
זה נכון, ולכן חיפשנו דברים אחרים, פרטי זיהויים שיכולו לעזור לנו לאמת את הזיהוי של הזהות בין שני אנשים. מצאנו למשל שהקדרי אבו בקר שמתואר במחקרים, ריצה כ-16 שנות מאסר בישראל, ולאחר מכן גורש לעיראק. בדיווח תקשורתי אחר מצאנו את אותם הפרטים ביחס לקדרי אבו בקר, החדש שעומד בראש רשות האסירים. מצאנו גם שחלק גדול מבחירי אשף שהוחקו לחול בעבר, חזרו לאזור יחד עם יסער רפת והקמה של הרשות הפלסטינית, וקיבלו תעודת זהות עם ספרה מיוחדת שבתחילתו, שזה המספר 4. לקדיר אבו בקר שלנו, אותו ספרה ביקורת וקידומת של 4. הפרטים האלה משאירים לא מעט...
זאת קידומת של מה? הספרה 4?
הספרה 4 זה המספר, מספר תעודת זהות, שהוענק לכל אלה שחזרו, כל אנשי אש"ף שחזרו לאזור יחד עם יאסר ערפאת. וכנראה אבו בקר, יושב ראש הרשות לאסירים, גם הוא נושא את המספר הזה. מצאנו גם הרצאה שהוא הביא באוניברסיטת ברזט, שגם שם הוא נותן את כל הפרטים שהם זהים לפרטים שעולים מהמחקרים שקושרים את מוחמד סלמה, המפגע של הפיגוע בבנייני התאומים, לקדרי אבו בקר, דודו שאימו דיבר. אחד המחקרים אפילו הפליג לומר שלא יכול להיות שקדרי אבו בקר לא ידע מראש על הפיגוע, ולא עדכן את הרשויות העיראקיות, ויש מי שאומר שהוא אפילו היה בין מי שבאמת העביר את המידע מהמפגעים לשליט עיראק לצד המחוסרים.
וואה, זה נשמע מאוד מאוד חמור. אין לנו איזשהו צילום של אותו אדם מאז וככה, משהו שיהיה אפשר להתחיל לנסות להשוות?
לנו אין צילום שלו מאותה תקופה, לא מצאנו כזה צילום. כן. אבל שוב, הפרטים האחרים שמזהים אותו כמי ש... ישב בכלא אחרי שהוא ניסה לבצע פיגוע עוד בשנות ה-70, קורש לעיראק, חזר לעיראק יחד עם יאסר ערפאת. כל אלה פרטים שאנחנו יודעים לאמת, כך שהסיכוי שיש עוד קדרי אבו בקר בוודאי קיים, אבל להבנתנו הוא קלוש מאוד.
עכשיו, אתם הפצתם את המידע הזה דווקא באנגלית, כי המטרה שלכם היא בעיקר להגיע אל מי שנמצא מעבר לים, מן הסתם לבית הלבן והסביבה. מה הייתם מצפים שיעשו עם מידע כזה?
אז יש כמה דברים שונים ומשונים. אנחנו כבר לפני כמה חודשים טובים המלצנו להכניס את היושב ראש הקודם של רשות האסירים, את איסה קרקה, לרשימה השחורה של תומכי טרור בארצות הברית. אחרי הפיגוע הגדול במגדלי האטומים ב-2001, יצאה הוראה אדמיניסטרטיבית שאפשר לממשל האמריקאי להכריז על אישים ספציפיים כתומכי טרור, וההכרזה הזאת גוררת איסור על כל סחר איתם, כל ניהול מגעים איתם, כל ניהול מסחר איתם, כניסה בוודאי לארצות הברית. ולכן זה מה שהמלצנו לגבי איסה קרקה, מכיוון שהוא עומד בראש תשלום המשכורות לאסירים. עידוד טרור, חד משמעי.
רגע, ולכן... אתה אומר לנו שלפני כמה חודשים אתם המלצים לגבי היושב ראש הקודם, אז כרגע אתם רוצים לבקש את זה גם לגבי היושב ראש החדש, בגלל אותו קשר?
אז מה שאנחנו מציעים לגבי היושב ראש החדש, א', מכיוון שהוא עכשיו עומד בראש הפירמידה של תשלום המשכורות למחבלים הרוצחים, אז זה עילה אחת. העילה השנייה, שיחפשו אמריקאים, האם אדון קדרי אבו בקר, הוא באמת אותו קדרי אבו בקר שמוזכר במחקרים, שהרי אם כן, מסתבר שמי שעומד בראש רשות האסירים, הוא לא אחר מאשר אדם שביצע או היה מעורב או קשור, לכאורה, שוב, לאחד הפיגועים הגדולים הראשונים, פיגועי הטרור הראשונים, באדמת ארצות הברית.
כן. עכשיו מבחינה ארגונית אצלכם, במבט אתם, התפוצה שלכם היא מגיעה כמובן לעיתונות, אבל מעבר לזה באמת, עד כמה קרוב לשולחנו של טראמפ מגיעים הדוחות שלכם?
אז יש לנו דברים שמגיעים כל אחד לפי הקשרו. אנחנו יודעים שההמלצה הקודמת שלנו, הגיע הכי גבוה שאפשר ליועץ לביטחון לאומי, למשרד האוצר, לגורמים שאמורים לקבל את ההחלטות.
זאת אומרת, סביר להניח שיש מישהו שיכול לקחת את החומרים האלה, להתייחס אליהם ברצינות, ולפחות לעשות את הבדיקה הראשונה הזאת שאנחנו מדברים עליה.
בדיוק, יכול להיות שזה עכשיו צריך להיות מוכוון לארגוני הביון של ארצות הברית, שיבינו איזה קשר הן מצאו בזמנו, אם בכלל, בין הפיגוע לבין, לא, העיקר העיסוק בזמנו היה קישור הפיגוע לסדאם חוסיין, כי הפיגוע ב-93 בוצע שנתיים לתפוסה של עיראק בקווית, המפגעים האחרים, חלקם נכנסו לארצות הברית עם, עם דרכון עיראקי, ברחו לעיראק, והשתלבו שם בממשל, ולכן עיקר המאמץ התמקד בקישור של סדאם חוסיין לפיגוע. השאלה נשאלת היא, האם אשף יותר מאשר סדאם חוסיין עמד מאחורי הפיגוע הזה?
כן. טוב, נקווה שבאמת ייקחו את הדברים האלה לתשומת לב, ואנחנו נקבל איזשהם מסקנות בפאזל המאוד מעניין הזה שאתם מייצרים. עורך הדין מוריס הירש, מבט לתקשורת הפלסטינית, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך ולמאזינים, ושנה טובה.
שנה טובה, יום טוב. בכתבה נרחבת פרס העיתון ישראל היום ראיון עם העיתונאי אבישי בן חיים, והוא פורס את עמדתו ותפיסתו באשר לתנועת ש"ס, התרומה שלה לציבור הספרדי, והדאגה שלו מהאפשרות שהתנועה הזאת תלך ותיעלם בתקופה הקרובה. על פי תפיסתו של אבישי בן חיים, בלי המאבק של תנועת ש"ס, לא הייתה נשמעת תביעת השוויון בין ספרדים לאשכנזים, גם בתחומים כלליים אחרים, תקשורת, אקדמיה ועוד. למעשה הוא אומר, כל תמורה שמתחוללת באולפני הטלוויזיה בתחום השוויון הזה, נעוצה בעצם באותה מהפכה שחוללה תנועת ש"ס. שלום, אנחנו אומרים לחבר הכנסת לשעבר, הרב חיים אמסלם.
שלום וברכה.
קראת את הדברים, ויש לך, איך נגיד בעדינות, כמה השגות על התפיסה הזאת של אבישי בן חיים.
כן, כן. לא, אני חושב שהוא שוגה לכל הדרך. תראה, אני יכול לומר במלוא הצניעות, שכשגויסנו, אני וחבריי, בתחילת הדרך של הקמת ש"ס, על ידי הרב עובדיה יוסף בעצמו, ופעלנו למען הצלחת התנועה תחת הרעיון הגדול של החזרת העטרה ליושנה, בסך הכל כולנו היינו רבנים צעירים, אני וחבריי היינו רבנים צעירים ביישובי הפועל המזרחי, אני הייתי במושב שרשרת, חברים אחרים בכל המושבים, ראינו בסלוגן הזה של החזרת העטרה ליושנה בעצם גאווה ספרדית, להחזיר את הגאווה הספרדית שעבדה מסיבות היסטוריות מאז קום המדינה, הפריפריה, הכיפוחים וכן וכן על זה דרך. כשאני מסתכל היום על האהבה הספרדית, כאשר ילדות ספרדיות כיום בשנת בפתיחת הלימודים זרוקות ויושבות בבית ונדחות על ידי המוסדות האליטיסטיים הליטאיים ששס כל כך כל כך כל כך כל כך משתוקקת להידמות אליהם, אז אני אומר, כאן ההוכחה של החידלון וחוסר העשייה המוחלט.
ההוכחה הזאת, אם אני אקח רגע את המקרה הזה שאתה מדבר עליו, שבנות לא נכנסות לסמינרים ולבתי ספר כאלה ואחרים, הבעיה היא שעדיין לא מקבלים אותם, או הבעיה היא שאותן בנות עדיין מתדפקות על דלתם של אותם בתי ספר ולא רואות במוסדות?
גם וגם, גם וגם. גם וגם. א', ש"ס לא הצליחה לייצר גאווה ספרדית, בהקמת מוסדות ספרדים, ברוח ספרדית אמיתית. וש"ס במשך כל השנים, והתרעתי על זה לאורך כל השנים, חלק מהפרישה שלי מש"ס, או ההפרשה שלי מש"ס הייתה על כך, על ההידמות הבלתי פוסקת לרוח הליטאית, החרדית, הקיצונית, האנטי-ציונית, והמתבדלת, שזה בדיוק ההפך מהרוח הספרדית האמיתית. אז, זאת אומרת, לאורך השנים היה פה פספוס אדיר, אבל אפילו בנושא הזה, שכביכול, אם כבר, אז מאבק אמיתי יכל להצליח, כאשר אתה יושב ראש ועדת חינוך, כאשר אתה מחזיק שרים, אתה מחזיק ממסד, אתה חלק, אלא מה? לאורך השנים, מה שקרה למוצר הזה, לילד הזה שלא פיללנו אליו, בעצם הוקמה בריאה חדשה, שהיא ממש ממש לא דומה לשום דבר למה שהיה לפני כן בעולם הספרדי, שנקראת החרדיות הספרדית, או החרדיות הליטאית ספרדית, לא משנה איך תקרא לזה. ואז ממילא כל השקפת העולם של הספרדים, או בעיקר ההנהגה הרבנית הספרדית הישנה, פשוט נמוגה, הלכה כלא הלכה. הדוגמאות רבות מאוד והן פשוטות, משנת תורה ופרנסה שהיא משנה מקובלת מאוד אצל הספרדים מאז ומעולם, היא נעלמה. אין יותר, יש השקפה של חברת לומדים, אין יותר תורה ועבודה, אין יותר תורה ופרנסה, אין יותר לראות במי שהשקעה נפשו לא רק בתורה, אלא גם בהשכלה כללית, ללכת למקצוע הרפואה, או ללכת למקצוע ההנדסה, או כל מקצוע אחר, כדבר לגיטימי. כביכול, אם אתה לא בן תורה, אז אתה מחוץ למחנה מושבך. זה משהו ספרדי? אין בין זה לבין הספרדיות כרחוק מזרח ממערב. אני לא רוצה גם לדבר על הנושא של שירות בצהל. גדולי הרבנים, ילדיהם, שירתו כולם בצהל. חלקם גם נפלו במערכות ישראל. התורה קדושה, אבל השירות בצהל הוא גם קדוש. כאשר אימוץ הדרך הליטאית היא בעצם לראות בצהל חלילה או בשירות בצהל כדבר פסול או כדבר בדיעבד או כדבר לנושרים או רק לחלשים. כל מה שקרה במשך השנים הביא את המצב למה שרואים היום. רואים היום שש"ס לקראת שקיעם. למה? מפני שזה כישלון מהדהד כל הסיפור הזה. אז נכון, הצליחו להמציא את הליטאיות הספרדית ששווה שני מנדטים ושלושה מנדטים. אבל הציבור הכללי, הציבור המסורתי, הציבור המתון, לא מצא את עצמו שם, והוא היה שם.
לכל המציאות הזאת שאתה מתאר, הרב אמסלם, אין קשר לעובדה שבסופו של דבר השורש התחיל אצל הרב שח. זאת אומרת, הייתה איזושהי התבטלות כבר בתחילת הדרך, לא רוצה לומר בצורה מוחלטת, אבל גם של הרב עובדיה, הרב עובדיה רצה לקבל את אישורו של הרב שח על הרבה מאוד צעדים בשלבי הקמתה של התנועה. וברגע שהגדול ביותר של תנועת ש"ס מכפיף את ראשו בפני הגדול של הקבוצה הליטאית, אז כל תפיסת העולם הולכת לכיוון הזה.
אתה אמרת את הדברים בעדינות רבה ויפה עשית. אני הייתי יושב נוגע ישירות בנקודה מרכזית. כאשר בניו של הרב עובדיה ונכדיו ונכדותיו כולם חפצו והשתדלו, והוא בעצמו היה מעורב בהפעלת מעמדו הגדול על מנת להכניסם במוסדות הליטאיים ולא לטפח את המוסדות הספרדיים, אז מה יענו אז הוא והקיר? ברור, משם התחיל הקלקול. עכשיו, אני לא... אפשר להוסיף לזה תוספות נוספות ולבוא ולומר, תראה, עומד בראש מפלגה אדם שכבר הורשע פעם אחת בפלילים, כבר ריצה את עונשו ולא פחות ולא יותר, חוזר לאותה נקודה, ועוד פעם באותה נקודה עוד פעם נחקר על דברים הללו, בסדרת חברי הכנסת שהורשמו והורשעו, סדרה בלא כל פורפורציה וכל יחס, המיתו בושה על המפלגה הזו, המיתו בושה על כל מי שרוצה להזדהות איתה, ולכן אין פלא שכולם בורחים ממנה.
אתה לא מקבל את מה שאומר אבישי בן חיים, הם לא המפלגה המורשעת ביותר, אלא המפלגה הנרדפת ביותר, זאת אומרת, המערכת
לא, ממש
שמה
לא, את, ממש לא.
את הפוקוס ואת זכורית המגדלת ממש עליהם? לא. לא?
ממש לא, ממש לא. וגם את הטענה שאם היום רואים קצת ספרדים פה ושם, זה בזכותם, ממש לא. נפוכו עם כל הספרדים, או אם המפלגה הספרדית הייתה משקיעה את כוחה על מנת לטפח, את הספרדים, לא רק בהקמת מוסדות ותלמודי תורה וכו' וכו' וכו', שאנחנו יודעים שסוף הדרך זה עוני ונזקקות ותלות. אלא באמת, הרבה מאוד אנשים בכל סדרות החברה, אז ברור שהיה חל שינוי אמיתי בציבור הספרדי. היה חל שינוי אמיתי. להפך, כאן תמון זרע הפורענות. ברגע שאימצו את הדרך הזאת של שום דבר אחר חוץ מאשר המסגרות, שבסופו של דבר הן לא מפרנסות, אז נוצרו מצד אחד ציבור עני ונזקק גדול, אבל נוצרה אליטה מצומצמת של מקורבי הצלחת, מתעשרים חדשים, שכן הצליחו בכל זאת לצבור הון, וחלקם לא תמיד כמו שצריך בדרך הנכונה, וזו התוצאה. אני לא מסכים עם אבישי בן חיים לגמרי, לגמרי.
אגב, לא מסכים, אני לא אצטט במדויק, כי כרגע הטקסט לא לפניי, אבל הוא אומר, מה שהטריד אותם באריה דרי זה איך יש לו לפרנק הזה שהתחיל באיסוף בקבוקים כדי לעזור לפרנסת המשפחה, איך בכלל יש לו דירה. זה מה שהטריד אותם, מה שלא יכול היה לעלות אצל אשכנזים.
לא כדאי להתייחס לדברים הללו, מפני שהם באמת לא ראויים. אז כבר הורשע, כבר נתפס, ועוד פעם אנחנו נמצאים באותו סרט, ולא רק הוא. לא, יש פה בעיה, יש פה בעיה אמיתית, אבל לא זו הבעיה המרכזית. הבעיה המרכזית, נטישת הספרדים את מפלגת ש"ס, נובעת ממפלגה שהגיעה לדרך ללא מוצא, והתנקרה לגמרי למסורת דורות. זה הסיפור. היום אפילו אותו דור שהונח במוסדות של ש"ס, מסתכל בתמונות הישנות ורואה את הסבא, שהוא היה רב, שהוא עלה מתוניס או ממרוקו, ושירת בצהל, והיה גאה בדרגות שלו, והוא אומר, רגע, מה קרה לנו? והסבא, אותו סבא זקן, שכן עבד וכן פרנס, נאלץ לפרנס את הבן, ולעיתים לעזור לנכד, כי כולם נזקקים. אז כשאתה רואה מפלגה שרק הביאה עוני לבוחריה, אתה שואל את עצמך, זו הדרך? זו הדרך שלנו? ואל תגיד לי, תשמע, יש גם מפלגה חרדית, ליטאית, אשכנזית, אגודת ישראל וכו'. מה זה מעניין אותנו? לא לזה פילנו. ואני רוצה לומר דבר. אני גויסתי, כפי שהזכרתי מקודם, אני וחבריי גויסנו לטובת ש"ס. לא חלמנו בחלומנו שזה מה שיקרה? לא חלמנו שאחרי 3 עשורים זאת תהיה התוצאה? והיום יש התפכחות. אין לי שום ספק שיש התפכחות. יש גרעין קשה, נכון, של צעירים מאוד, שעדיין לא בשלה דעתם מספיק להבין את הנזק שעשו להם, או שהם עושים לעצמם בדרך הזאת, אבל חלק גדול בורח מהספינה הטובה.
אז אולי בורח מהספינה הטובעת, ואנחנו רואים את זה בסקרים, ובהחלט, שלא לציטוט, גם אנשי ש"ס יגידו שהמצב מאוד מדאיג מבחינתם, אבל הניסיונות להקים חלופות לא עלו יפה. לא ראיתי נכון, שכל ההמונים נכון. לא רצו לאלי ישי עם יחד שלו, וגם לא רצו לרב אמסלם עם עם שלם נכון. שלו. אז מה קרה? נכון.
אפשר לתת הסברים, אני לא אכנס להסברים, אתה צודק. אם לא תהיה אלטרנטיבה, ואם אין אלטרנטיבה, אז גם רבה בחישוק שיניים ובנשיכת שפתיים, ביום הבוחר הם ישימו את הפתק הזה שהם לא היו מעדיפים לשים, כי אין אלטרנטיבה, ואלטרנטיבה לא הצליחה. תראה, צריך להבין, ש"ס קמה עם מנהיגות רבנית. נכון שהרב שח היה מאחורי הקלעים, ואפילו הרב עובדיה נרתם אחרי זה, ושוכנע... אבל הייתה מנהיגות רבנית גדולה, ומנהיגות רבנית גדולה היום, מאוד, הוא עדיין לא מעיזה להתארגן, לבוא ולומר, סליחה, אנחנו לא הסכמנו ולא מסכימים לדרך הזאת, מפני שיש כאן מפלגה שהיא די דיקטטורית, היא די יודעת להתאחזר לאלה שלא הולכים בתלם, ואנשים חוששים, אנשים חוששים, זו האמת הפשוטה, אנשים חוששים, ואני לא יודע אם תקום אלטרנטיבה, ואני לא חושב גם שאולי בעידן שלנו יש עוד מקום לאלטרנטיבה ספרדית, על הטיקט הספרדי. זה לא נשמע כל כך טוב בין ציבורים רחבים, אבל זה לא משנה את העובדה שאם אלטרנטיבה או בלי אלטרנטיבה, המצב של ש"ס הוא מאוד מאוד קשה, מפני שיש התפכחות מאוד מאוד גדולה מכל מה שקורה. ואני גם רוצה לומר, ואני גם רוצה לומר בשולי הדברים האלה, כי זה מאוד חשוב. אין ספק שעם ישראל זקוק לבני תורה אמיתיים, לומדי תורה ומוסרי נפש. אבל גם אין ספק שלא כולם יכולים להיות כאלה. גם הרב עובדיה יוסף בעצמו, לא צריך להזכיר לו את הגמרא, שאלף נכנסים למקרא ואחד יוצא להוראה, כולם יודעים. אבל אימוץ הדרך הזאת היא לכלל, היא כישלון שהוכח, כישלון שהוכח. הדור הצעיר שפורק עול לגמרי, ואנחנו מאבדים אותו, הוא נובע מתוך חינוך שלא מתאים. ואין היום הנהגה דתית כזאת או רבנית כזאת שתבוא ותאמר, סליחה, טעינו, וצריך לתקן. אין.
אבל אולי הם באמת מסתכלים על המפלגה השכנה ואומרים, למה שם דור צעיר לא פורק עול? למה שם הכישלון לא הוכח? למה שם עדיין עולם הישיבות פורח ומניב תלמידי חכמים גדולים?
תשמע, בוא לא נדבר על מה שקורה בעולם הישיבות הליטאי, את הקרבות והסטנדרים בשס וזריקת הבואש, כולנו רואים, ואת הדקירת תלמידים בסכינים, דבר מדהים, גם שם יש שבר גדול. גם שם יש התרחקות מאוד גדולה. אבל תשמע, כשאני מדבר, אני מדבר על, על, על שבר בתעמים, מה שנקרא. אני מדבר על הציבור שאני מאז ומעולם קשור אליו, ואני מודע לבעייתיות, אני מודע לכישלון המהדהד. אני חושב שאבישי בן חיים פשוט לא מכיר את שס מיומה הראשון, כמו שאני מכיר אותה, לא שימש בכנסת מטעמה, ולא עזב על רקע של חילוקי דעות גדולים. וגם אני רוצה לומר עוד דבר, אם אתה כבר, אנחנו כבר כאן בשידור, ברור שגם אני עברתי תהליכים והתפכחות. לא מה שחשבתי כשהייתי אברך צעיר ורב צעיר בן 30, למה שחשבתי כשנכנסתי לכנסת מטעם שס, ובוודאי לא היום. היום אני רואה את הדברים אחרת. היום אני בא ואומר, הייתה פה טעות, הטעיה גדולה מאוד. גדולה מאוד. ולכן, בצד האמירה שאולי יש מקום ולגיטימיות לייצוג לאותה קבוצה חרדית ספרדית שכבר קיימת, יש מקום לבוא ולומר בכל מהדהד, ספרדים יקרים, אורו משנתכם, הקיצו מתרדמתכם, הסתכלו על גדולי רבניכם מהדורות עברו, ולאורם תלכו.
אל אגב, כשאתה אומר, כשאתה אומר הרב אמסלם את המילים, הטעיה חמורה מאוד, זה אומר שלדעתך ולהערכתך, כבר בתחילת הדרך זאת הייתה הטעיה, או פשוט הנסיבות וההתרגלות והנורמה שנמצאת בעולם הישיבות, הזרימה את המפלגה לכיוון הזה?
לא חשבתי מעולם שיגיע יום ושס, בעצם תהפך להיות מפלגה ליטאית. לא חשבתי על זה. כשכולנו התגייסנו, ובאנו מעולם חרדי, כן? לא חשבנו שאנחנו נהיה אנטי-ציונים. בוודאי לא חשבנו שאנחנו נתייחס לשירות בצה"ל כפי שמתייחס העולם החרדי האשכנזי. לא חשבתי זאת. אז כאן ההטעיה. כלומר, זה מאוד נחמד להביא 200 חיילים סביב הרב עובדיה יוסף ולהצטלם סביבו ולהראות, הנה אנחנו אוהבי צה"ל, אבל בפועל, לא להוציא מי שברך לחיילי צה"ל, כאשר, או להתחכם במקום להגיד חיילי צבא הגנה לישראל, לבוא ולומר חיילי ישראל, כאשר כל אברך ספרדי יודע שהכוונה חיילי ישראל הם בני הישיבות. נו, הבדיחות האלה התגלו עם השנים. הייתה פה הטעיה, ומי שמשך בחוטים זה העולם ליטאי מתוחכם מאוד, מתוחכם מאוד. והוא נבנה. צריך להבין, לא סתם, לא סתם מי שמבכה את מצבה של שס זה החרדים הליטאים, ולא סתם מי שדחף ועזר ותמך וסייע להקמת שס, בעצם כסיוע וכוח עזר לעולם החרדי הליטאי, זה היה ליטאים. אז פה הטעיה. אותו ספרדי, אותו לוזון מאשקלון או לוגסי מדימונה, אומר, אבל אם הספרדים אמרו לעשות, כך אנחנו עושים כך. בלי הרבה תמימות ובלי הרבה התחכמות. הוא לא ידע, וזה ממש אולי רק עכשיו מתגלה לו, שהכל פה איזשהו מין מזימה. אז אם אבישי בן חיים מדבר על מזימה של האליטות לחסל את שס, אז אני אומר שס היא מזימה של האליטות הליטאיות האשכנזיות, על מנת להגדיל ולהגביר את כוחם והשפעתם בתוככי הממסד הישראלי.
אז שס היא המזימה של, של הליטאים בעצם.
על אותו משקל, אני לא אומר כך, אני אומר שכשקמנו לדרך, באנו מתוך, אתה יודע מה, התמימות, כן, החזרת עטרה ליושנה, זקיבת הגב הספרדי. אנחנו מתגאים ברב עוזיאל, ואנחנו גם מתגאים בכל מלומד ספרדי שקונה לו שם גדול בעולם, אם זה במתמטיקה ואם זה בכל תחום אחר. ואני לא צריך, ואני לא רוצה מפני הכבוד לבוא ולהזכיר פרופסורים מאוד גדולים ששם המשפחה שלהם בן הראש, ששינו את זה למשהו אחר מעוברת, כי ידעו או חששו שבגלל השם המרוקאי מדי הם לא יגיעו רחוק.
אגב, אבל זה קורה גם בבית המשפט, זה קורה גם באקדמיה שאתה מזכיר כרגע, אותה אפליה.
תראה, לו באמת היינו מצליחים, כבר אז, לפני 4 עשורים, כשהייתה התעוררות בשעת כושר, לדחוף לכל המערכות, לקדם בכל המערכות את הציבור הספרדי, אז היום הדברים היו נראים אחרת. מה כן הצלחנו? הצלחנו לייצר, אין לי מספר מדויק, מאות אלפים, שבעצם הם כמעט עתי כדבק של העולם הליטאי, אבל הם ספרדים. דומים להם מאוד בלבוש, בסגנון, בשירה, בעגה, בזניחת מנהגי אבות, באימוץ נורמות לא להם. זו הצלחה. לזה יקרה גאווה ספרדית. אני לא רואה בזה גאווה ספרדית.
תאמר לי, לפני סיום ככה, הרב אמסלם, דיברת על האלטרנטיבה שלא צלחה, והזכרנו אותה ככה תוך כדי תנועה. מה לגביך? הבחירות איפשהו בשנה הקרובה, אני שומע ככה מסביב שישנה לא מעט פרויקטים שאתה עסוק בהם, גם בארץ וגם בארצות הים, מה שנקרא. השאלה אם אתה חוזר להציג את האלטרנטיבה שלך.
תראה, שמעון, הייתי מאוד מאוד חפץ, ואני מאוד מאוד חפץ, לזנוח את כל הקטעים הפוליטיים, לעסוק בדברים החשובים שרמזת עליהם, שמביאים המון סיפוק, המון רוחניות, המון שליחות כלל יהודית. אבל לעתים אני מרגיש כמעט שאין לי ברירה. יש אליי פניות יומיומיות. לקום לעשות מעשה, לקום לעשות דבר. עוד ואומר, כולם יודעים, אני הצטרפתי בזמנו לבית היהודי, מתוך רצון מאוד מאוד עז, להוביל את הדברים הללו שאני מדבר עליהם, למפלגה שנראיתה בעיניי אולי הכי קרובה. אולי לא, אי אפשר תמיד למצוא, זו לא כפפה ליד, אי אפשר להתאים אותה, כל מפלגה יש לה דגשים מסוימים, אבל חשבתי. לצערי, הרגשתי, בוא נאמר בלשון עדינה, על ידי הנהגה המפלגתית, כמין נטע זר במפלגה הזאת. כמין אדם שלו, זה לא המקום שלו. הרגשתי את זה. רוח חזקה שנשפה בגבי, ולכן בסופו של יום אני לא מוצא את עצמי שם. ואם אתה שואל אותי מה יקרה לקראת הבחירות המתקרבות ממשמשות ובאות, אז אני אומר, אני פתוח לשמוע, אני שומע, פונים אליי, יש דברים שהם לא רלוונטיים, יש דברים שהם לא מתאימים, יש לי אג'נדה, יש לי דרך, נכון שלא עליך המלאכה לגמור, אבל לעתים אתה מרגיש שלא אתה בן חורין להיבטל ממנה, ולעיתים אתה מרגיש שהשליחות הזו היא שליחות שהיא בוערת בך. אני מתפלל לבורא עולם יום יום, שהשם הטוב בעיניו יעשה, יכוון אותי מאיתו יתברך בדברים הנכונים, ואני אעשה את השליחות. אם נגזר עליי שאני צריך לעשות שליחות כזו או אחרת, אני עושה אותה. אני לא רץ לפוליטיקה, הייתי בכנסת שנים לא מעטות.
האופציה של לרוץ לבד קיימת?
זו גם אפשרות. זו גם אפשרות.
ואפשרויות נוספות, מה זה?
יש וקום מאוד גדול, יש וקום מאוד גדול כרגע.
אפשרויות נוספות, מה זה להתמודד בליכוד, נאמר?
בוא, אני כרגע לא, אני מעדיף כרגע להשאיר את הדברים בצורה, כפי שאמרתי. אני קשוב, אני שומע, אני נפגש. והיה, ובאמת, אני ארגיש שאני אוכל להביא איזשהו אלטרנטיבה או בשורה. אני אעשה זאת, אם לא, אז אתה יודע, לפעמים כשם שנותנים שכר על הדרישה, גם נותנים שכר על הפרישה. לא, ברוך השם, יש הרבה דברים טובים לעשות בהם, וללמוד ולמד ולזכות את הרבים, אבל גם השליחות הזאת היא לא שליחות מבחינתי של אינטרסים, ובוודאי היא שליחות חשובה, חשובה, כי יש ציבור גדול, מאוד גדול, ספרדי, שכן אוהב תורה, וכן רוצה לשמר את המסורת שלו, אבל כן רוצה ציונות, וכן רוצה שירות בצהל, וכן רוצה שבניו יתפרנסו בכבוד, וכן לא מרגיש את עצמו בדיוק בדיוק משוייך למפלגות הקיימות היום, כולל הבית היהודי שאני ניסיתי להיות שם, ואני הרגשתי שאני לא מוצא את מקומי שם, ואין לו בית. אין לו בית. הלו, בוא, שס מרבית שנותיה בממוצע ישבה על פול של 12 מנדטים. איפה הם? איפה ילכו? מי יקלוט אותם?
הרב חיים אמסלם, שנה טובה, שבוע טוב, ותודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
בבקשה, כל טוב.
אז עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לאבירם זאבי, לרב חיים אמסלם, לעורך הדין מוריס הירש, לכם על ההזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, שנת לימודים טובה ומוצלחת, להשתמע.